אנחנו בדבורה וברק. אני לא בדיוק זוכר מה למדנו שם, כי בשבוע שעבר לא היה לנו שיעור. אז נדמה לי שהגענו עד הוויכוח בין דבורה לבין ברק, שהסתיים במילים כביעד אישה עם קורא שם את סיסרא, נכון? כן, והסברנו איפה הייתה נקודת המחלוקת. נקודת המחלוקת, אגב, מאוד עקרונית, ממש כחוט השערה, בשאלה מה היה הצעד הראוי במקרה הזה, האם לבקש סיוע ארטילרי או להילחם רק מלחמת חיר, נגיד בלי הסיוע. על חפר הקייני דמי לי גם דיברנו, נכון? ויגידו לסיסרא, כי עליו ברק בן אבינו אמר, תבור. ויעזק סיסרא את כל רכבות 900 חרב ברזל ואת כל עם אשר איתו מחרושת הגויים אל נחל קישון. שוב, נצא כרגע מתוך הנחה שהצעתי, נראה אם זה ילך. חרושת הגויים נמצאת ליד אום אל פחם, יש שם תל, שכחתי את שמו. יש לו רק שם בערבית, מכיר את המקום, אבל והוא מגיע אל האפיק של נחל קישון. ואתה אומר דבורה אל ברק, קום. זה היום אשר נתן אדוני את סיסרא בידיך, לא אדוני יצא לפניך. וירד ברק מהר תבור ועשרת אלפים איש אחריו. זה נדמה לי גם הספקנו לומר את הדבר הזה. זה המחיר הראשון. המחיר השני, אנחנו נדבר עליו. זה שברק לא נתמנה לשופט. אבל המחיר הראשון, שוב, אין ארוחות חינם גם בניסים. ואם אתה רוצה את הנס, או את החיפוי הארטילרי, כמו שאמרנו, אז אתה נדרש להביע את מידת הביטחון, לרדת כרגע מהר תבור למטה, המשמעות היא פשוט להיכנס לכלוב של האריה, בדיוק ככה, כן? כלומר, פשוט ברק יאחל בצורה כזאת, יחד עם כל צבאו, על ידי סיסרא שיושב שם עם 900 רכב ברזל, וכאשר בואו נתאר לנו רק את שלב הביניים הזה של הגלישה מן ההר, כולם הולכים אחרי ברק, זה דורש פשוט אמונה עד כדי טירוף. כן? זה ממש לרדת אל תוך לא הארי עם כל המשמעות של לא הארי, פשוט לרדת אל תוך הלא ולעמוד מול 900 רכב ברזל של ברק, שההר תבור במקומו מגן מבחינה מסוימת על חיל ברק. גם העובדה שזה הר יחסית תלול ושל רכב ברזל קשה לעלות שם, וגם בגלל שזה הר מיוער ורכב ברזל לא מסתדר שם כמו שצריך, כאן הוא מתגלה, נחשף, יורד אל תוך הנחל. הנחל הוא כמובן פלטה של עמק ישראל, שם החיל של סיסרא פשוט רק מחכה לטרף, ולשם הוא יורד. הוא יורד, מגיע, וברגע שהוא מגיע, בחמש דקות, לא יכול להגיד על הרגע, אבל ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב וכל המחנה, לפי חייב לפני ברק, וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. אנחנו מגיעים כאן ולא במקרה לסגנון של קריאת ים סוף ותביעת חיל מצרים. וישקף השם אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהום את מחנה מצרים. שוב, לא במקרה, גם זה, גם השירה בהמשך, גם כל האירוע שאנחנו עוסקים כאן בהפטרה של פרשת בשלח. ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה, לפי חרב ולפני ברק, וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. שוב, דוגמה קלאסית לדברי תורה, עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. איך הקדוש ברוך הוא רמם אותם, מה קרה אם פתאום, לא יודע מה, באו שני מלאכים ואחזו כל חייל בידיים שלו ולא נתנו לו לזוז. כאן לא כתוב, כאן רק כתוב בצורה מאוד מאוד כללית, והיום השם יצרה ותגורר 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 לפי חייב לפני ברק, ואתה למד בבניין אב, שלא תמיד המקרא מתאר מה קרה. כן? הרבה פעמים אתה צריך להשלים מהדמיון או להישאר בצריכים, אבל לא תמיד המקרא מתאר ויהום, לא כתוב איך. גם ויהום את מחנה מצרים, לא כתוב איך. אנחנו צריכים להתחיל לחשוב איך זה קרה, אני יכול להגיד את דעתי איך זה קרה. אבל כרגע אנחנו לא עוסקים בזה, אבל מה זה והיה עומד? מה קרה שם? שוב הסיפור המשלים מופיע לנו בפרק הבא בשירת דבורה. שוב, תמיד באקדמיה יעדיפו לראות את שני הסיפורים כשני מקורות ואז כשני סיפורים שונים, אבל כמובן שאין שום צורך. זה פשוט שני סיפורים שמתחברים בשקיפות זה לזה ונותנים לנו היטב את הפאזל. ויום את מחנה מצרים, שבר ענן אדיר וגדול, שאיש לא חשב עליו קודם. כלומר, פתאום הגיעו איזה חבורת עננים שלא חשבנו עליהם ופשוט נשברו. זה קורה לפעמים. כן? זה קורה מחמת התנגשות עננים, מחמת כל מיני דברים שיכולים לקרות בשמיים, ופשוט, כמו שאומרת דבורה, אני לא צריך לומר, הרים נזלו מפני השם. הרים נזלו מפני השם. כן, בבת אחת שבר ענן, מתחילים פלגי מים לשטוף מכל ההרים, המרכבות נתקעות בבוץ, זה לא הכל. אם אני לוקח פסוקים אחרים, לא, יש לנו סביב זה כמה פסוקים, אבל אם אני לוקח פסוקים אחרים בשירה, מן שמיים נלחמו הכוכבים ממסילותם, נלחמו עם סיסרא. איך כוכבים נלחמים כשהם יוצאים ממסילותם? כלומר, אני מעריך כוכבי שביט, כך גם מבין הפייטן בפיוט, ואמרתם זה בחפש, אבל היא בחצי עליי, ואמרתם זה בחפש, נכון? כוכבי שביט, כן. אבל מתחילים איזה מראות מפחידים מאוד בשמיים, כוכבים שמתרוצצים שם בצורה בלתי רגילה, סוסים יש להם חוש ריח טוב, כשמשהו לא רגיל, אז כלומר סוס, סוס מלחמה, מורד והכל, כל עוד זה משהו רגיל, תמונה שהוא יכול להקל, רק זו תמונה בלתי רגילה, הוא מתחיל לאבד את הביטחון שלו ומתחיל לנסות לשחרר את עצמו, ואז סוסים מתחילים לנסות להשתחרר מהמרכבות, סוחבים אותם, מרכבות נתקעות בבוץ, יכול להיות שהגלגלים נעקרים, הגלגל זה החלק, זה החוליה החלשה, זה הציר של החיבור בין המרכבה והגלגל, הגלגלים נעקרים, הסוס מתחיל לסחוב את המרכבה ולטלטל אותה בלי שיש בה גלגלים, השם ירחם. כלומר, וקורה כאן איזה מין תופעה, בדיוק הרגע שברק ירד מהר תבור, אם ברק היה מתמהמה מלרדת מהר תבור, מעבר לעובדה שלא היה בוטח בנבואת הדבורה, אז עד שהוא היה מגיע למטה עם הבוץ בנעליים, יכול להיות שהם היו מצליחים להתאושש. אבל בגלל שברק כבר היה למטה, חיל רגלים מסוגל לעמוד במכה הזאת. מה שחיל מרכבות לא מסוגל לעמוד במכה הזאת של השיטפון, הסתערות על המרכבות, האנשים במרכבות עוד בפנים, חיל נחוש ושיודע שאין לו ברירה אלא לנצח, מסתער ברגע הזה על המרכבות שהגלגלים שלהם נעקרים, היוזמה ללא ספק עוברת לידי חיל ברק. וברק רדף אחרי הרכב אחרי המחנה עד חרוש תקועים, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. כאן להערכתי אין לנו ברירה אלא ללמוד את זה באין מוקדם ומאוחר, שאני כמובן אסביר אותו. כן? כלומר, עדיין לא נפל מחנה סיסרא, לטעמי. עדיין לא נפל מחנה סיסרא. זה גם די ברור, הייתי אומר, מתוך הסיפור. בגלל שכשאתה אומר, וסיסרא נס ברגליו ולא אליאל, יש להניח שכולם נסו. חיל ברק רדף אחריהם, סיסרא כנראה שבר כיוון והלך למקום אחר. אני תכף אדבר על זה, על הכיוון שהוא הלך, וכנראה שלא רדפו אחריו. והוא כנראה שבר כיוון מכל החיל. הרי ברור שאתה לא יכול לקרוא את הסיפור הזה על פי הסדר, שקודם כל נפל מחנה סיסרא עד חרוש הגויים, ואחר כך ברק הגיע לאוהל יעל. עד שצבא ברק רדף את מחנה סיסרא, זה דבר שלקח שעות רבות. זאת מלחמה. ברק במשך שעות רבות רודף אחריהם ונותן, הייתי אומר, את הקרב של החיסול ושל ההשמדה, ובינתיים סיסרא כבר הגיע לבליה. כלומר, הסיפור השני יש להניח שהוא וסופו זה קצר יותר מאשר הסיפור הראשון. ובסופו הסיפור הראשון עורך לנו במשך שעות רבות, הסיפור השני נראה על פניו קצר יותר, תכף אנחנו נראה למה זה חשוב. מה בדיוק קרה שם? כלומר, אילון בצעננים, יש כמה טיעונים שמזהים את המקום הזה, זה לא בטוח, ליד יבנאל. די מתאים. אתה עובר את השטח, אתה מגיע לתא השטח הזה של נחל יבנאל, מנחל ראשון לנחל יבנאל, צריכים לעבור כמה גבעות, אבל דבר אחד נראה, שברק מהר תבור נס מערבה. מערב צפון מערב, נגיד כך. אתם איתי עם מפה פחות או יותר לפניכם? לא, לא מי שגר בגליל. המפה פחות או יותר לפניכם? אתה נס מאזור הר תבור, שאתה נס מערבה, מערבה כמעט לגמרי. ממש טיפ טיפה צפונה, אתה חוצה את הרמה הזאת, מגיע מנחל קישון לנחל יבנאל. נחל יבנאל נחל גדול מאוד, כן, הולך לאורך, מבטר שם בין הגבעות בגליל התחתון, אתה מגיע פחות או יותר לאילון בצעננים, אני לא יודע בדיוק איפה זה, אבל זה שם באזור יבנאל. אם נניח שחרושת הגויים נמצאת ממזרח, או הייתי אומר מזרח, דרום מזרח אליהם, באום אל פחם, פחות או יותר יש לכם הפעם שאני צריך צעיר. אני צעיר, זאת אומרת, שאני פה פנים לא בטוחות. אני משוכנע שהייתי מדבר על המפה של איטליה, זה היה יותר נעים לכם, צעננים, כלומר, זה מסלול הניסה של ברק. הצבא בדרך הטבע, ברגע שהגיע למשבר, אז אום אל פחם נמצאת בערך כאן, והצבא נס לכאן. כלומר, ברק בחוכמה, תפס כיוון כמעט 180 מעלות מהממשלה העיקרית והלך למקום אחר. הצבא של סיסרא בדרך הטבע רודף אחרי שהוא רואה את כל החיילים, כלומר המסלול של ברק הוא המסלול הזה בעקבות סיסרא, נכון? הוא כתוב כאן, המסלול הזה הוא ברק ‫בעקבות צבא סיסרא, ‫וזה סיסרא האיש. ‫מה שקורה, שכאשר רוצים ‫להרוג את כולם, ‫מחפשים כמובן את הקודקוד, ‫ולא מוצאים אותם. כן? ‫סיסרא נץ לכיוון השני, ‫לאוהל יעד, צבא בדרך הטבע, ‫החל לרדוף אחרי הצבא. ‫ואז סיסרא מגיע, ‫הוא עושה חשבון אחר, החשבון שהוא עושה הוא כישלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקנים, כלומר הוא הולך אל בעלי הברית שייתנו לו מקלט. ישראל אז בעולם לא יהיה אשת חבר הקנים, כישלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקנים. ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אליו סורה אדוני, סורה אליי על עירה. ויעשר אליה האוהל, והאוהלה ותכסהו בסמיכה, המילה סמיכה, מילה יחידנית במקרא, כידוע לך מפורסם מהגמרא מסכת בזית.
האם אפשר להסביר שאשת חבר הקיני בעצם זה כמו אשת
לפידות,
וחבר
הקיני
לא היה בן אדם, אלא החבר של
הקיני,
זאת אומרת חבורה של
קיני,
ואז יעל היא המנהיגה?
למה? אבל כתוב
בחבר
הקיני
נפרד מקין. כן, יכול להיות שחבר הקיני זה שם.
חבר הקיני זה קבוצה, ואשת חבר הקיני. גם אשת לפידות, אני נותן לומר שבעלה נקרא לפידות.
אבל יכול להיות שזה אשת
חיילה.
מדרש אומר אשת לפידות, דורש את זה לפידות שלו. אם כן, זה מסביר למה יעל יוצא לקראתה, מה היא עושה, איפה בעלה, איפה חבר
הקיני,
מה קורה
איתו? טוב, אני רציתי להסביר את זה, אבל אתה מתחיל.
אפשר להסביר שיעל בעצם הייתה מנהיגה, לכן אפשר להגיד
שהיא שבתה
את ישראל.
שהיא הייתה מנהיגה שמה?
שהיא הייתה מנהיגה, לכן היא שופט.
אז זאת שאלה, אני לא, אני מכיר את הפירוש הזה, אבל אני לא קרוב. הוא לא מסתדר לי כל דבר. תן לי, אני אסביר את הדברים. קודם כל, כפי שאני מבין אותם, אני אחר כך שקל תלתיב את השיטה של דברים. בסדר? רק כדי שלא נדבר פה מעל הקהל, אשר מסתמך על פסוק אחד, בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות, ולכן תבוא דרך אורחות הכלכלות. העובדה שהתקופה נקראת ימי יעל, מביאה את החדק לבוא ולומר שאולי גם היא הייתה שופטת. בדבר הזה. לא יודע, יכול, אפשר גם להסביר לך. מכל מקום, ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אליו סורה אדוני, סורה אליי אל תירא, ויעשר אליה אוהלה, ותכסהו בסמיכה. ויום אלה השכיננה מהתמן כי צמאתי ותפתח את עוד החלב ותשקיעו ואת חסר. ויום אלה עמוד פתח האוהל. והיה אין איש יבוא ושלך ואמרת יש פה איש ואמרת אין. ותקע אל אשת חבר ותתע את האוהל ותעשת את המקד בידיו ותבוא אל הבלת ותקע את היתד ברכתו ותנצח בארץ. והוא נרדם ויעף וימות. והנה יברק רודף את סיסרא. איפשהו ברק מצליח למצוא אותו. שמע מהאנשים, הלך, אבל זה לקח זמן. ותצא יעל לקראתו, ואדם לא הולך והרג את האיש אשר אתה מבקש, ויבוא אליה, והנה סיסרא נופל מת ויתד ברכתו. ויחנה אלוהים ויאמרו את יבין מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יד בני ישראל הלוך ותשע על יבין מלך כנען, עד אשר הכחיתו את יבין מלך כנען. אני רוצה קצת לעמוד פה כרגע, להתעכב על הסוגיה של יעל וסיסרא, ואז נראה לאיזה מסקנה אנחנו מגיעים. הייתה התבוסה במלחמה. שאלה אשר, רגע, איפה חבר? לא כל הסיפור. מה זה חבר? איפה היא פועלת? איפה בעלה? התשובה האוטומטית הנשלפת מים. בעלה באה מלחמה. ומתבקש, נכון? בעלה במלחמה באיזה צד? בסיסרא. כלומר, בואו נגיד כרגע איפה בעלה. נהרג. זה לכאורה התשובה שמתבקשת מיד, אנחנו ננסה לבחון אותה. והוא מגיע אליה לאוהל ומבקש מחסה. על פי כל סברה והיגיון, היא צריכה לתת לו מחסה. היא שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקיני. לא יודע מה הביאו, מדבר על עצמי שיש מאותו מלחמה פסול. אפשר כמובן לדבר על חילופי צבעים כמו זיקית. זה אפשרות. כלומר, מהר כשיהיה לדעתה, מי מחזיק את דגל הניצחון, אז הפרצה. קוראים כאלה. אם אני אקח בתור דוגמה קרב חשוב בו, שהיה במלחמת השחרור, הקרב על רמת יוחנן. רמת יוחנן, מקום חשוב מבחינה היסטורית, מדוע? מי שיודע איפה זה בכלל? טוב, זה יושב על השרידים של אושה. העיר אושה, שהייתה אחת מערי הסנהדרין. הסנהדרין גלו מיבנה לאושה. אחרי המכה במרד בר כוכבא. אחר כך באושה לשפרעם, זה כבר קרוב מאוד. מי שלא יודע, אני מדבר ליד באר שבע, כן? לא. כן. אושה נמצאת ליד הקריות, כן? ליד הקריות, מצפון לחיפה, בין קריית עתא לקריית ביאליק, פחות או יותר. נכיר דבר. אתם יודעים? נמצאים שם בצפון. ברמת יוחנן היה קרב מכריע חשוב ביותר במלחמת השחרור. בעצם קרב שבמידה רבה הכריע את גורלה של חיפה. חיפה, כמו שאתם יודעים, את העיר לא פחות ערבית מאשר יהודית. והשאלה בידי מי תהיה חיפה הייתה כמובן שאלה חשובה מאוד. והקרב על רמת יוחנן שבמידה רבה הכריע אותה, והאויב נסוג שם ונכנע, כמו שהגדיר המפקד אחר כך, היו לכל לוחם ארבעה כדורים בממוצע. זה המצב שבו הוא חכה. לכל לוחם היו ארבעה כדורים בממוצע. אבל מלבד חשיבות הקרב על רמת יוחנן להצלת חיפה, חשיבותה הייתה בכך שאני הדגשתי פה את המילה האויב, ולא אמרתי ערבים, כיוון שמי שלחם שם את היהודים זה היו הדרוזים. והדרוזים באופן טבעי, גם השפה, גם הלבוש, גם האווירה שסביבם, מתאים להם יותר להתחבר עם הערבים מאשר עם היהודים. יהודים נתפסו כאיזשהו עם שהגיע מאירופה שלא שייך לסביבה המזרח תיכונית. במידה מסוימת בצדק, אבל ככה זה נתפס. והדרוזים שיתפו פעולה עם הערבים, הם היו חלק מהם. ובעיקרון ועוד הקרב ברמת יוחנן, הם הגיעו למסקנה, הדרוזים הוא עם ש... מה שהוא רוצה לעצמו זה רק הישרדות, הוא תמיד יעשה את החשבון מי החזק ומי החלש, כדי לדעת עם מי ללכת, ואז הם הגיעו למסקנה שהם מתחילים לשתף פעולה עם היהודים במלחמה נגדם. כיוון שהמשקל שלהם בגליל וגם בכרמל היה משקל חשוב מאוד, אז להחלטה הזאת הייתה משמעות גדולה. זה, הייתי אומר, סיפור הגבעונים של ספר יהושע של מלחמת השחרור. זה סיפור הגבעונים בלי חוטבי עצים ושואבי מים, אבל זה סיפור הגבעונים של מלחמת השחרור. כלומר, עם קריטי חשוב כי גבעון עיר גדולה כאחת מערי הממלכה. כן, קנייתה של גבעון מכניסה ללחץ גדול מאוד את אדוני צדק, מלך ירושלים. דבר דומה, כאמור, היה שם. אני לא יכול להגיד שזה הכריע את הקרבות בגליל ובכרמל, אבל היה לזה משמעות חשובה ביותר. קשה לתאר עד כמה שהייתה חשובה בניצחונות. הדרוזים, כשאתה מדבר על הקיינים, יש לא רק דמיון היסטורי, יש אפילו דמיון במסורות שלהם. נביא שואל ומספרים שזה יתרו, כלומר אנחנו שוב מדברים על משפחות הקיינים. יש איזשהו דמיון. הדרוזים כאן באזור אף פעם לא היו עצמאיים, למרות שהיו המון דרוזים. אבל הדרוזים, הטרגדיה שלהם באזור הייתה תמיד כמו של הכורדים. הכורדים זה עם של קרוב ל-30 מיליון איש. אבל הם מחולקים, חלק מאיראן, חלק מטורקיה, חלק מסוריה, חלק מאיראן. כלומר, המדינות איפשהו דילגו עליהם, זה היה אשמת הסכם סייקס פיקו של הבריטים והצרפתים במלחמת העולם הראשונה. אבל שאיפשהו לא אפשרו להם לבוא לידי ביטוי, היום הם מנסים ליצור את זה יש מאין. אבל כורדיסטן לא הייתה ממלכה עצמאית. אגב, זה אני אומר לכם בסוד, הם משלמים את המחיר ביושר. הכורדים משלמים, אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים את הכורדים. אני יודע את זה. מי שיקרא את הטבח שהיה בארמנים במלחמת העולם הראשונה, יבין את מה שאני אומר, שהכורדים משלמים את המחיר ביושר. אם אני שואל איפה היה הקדוש ברוך הוא לעזור לכורדים, תקראו את תולדות השואה הארמנית, ואני יכול אפילו לקרוא לו בשם במלחמת העולם הראשונה, אבל זה כמובן כרגע לא קשור לסיפור של דבורה וברק. אם נחזור לעניין שלנו, הדרוזים כאמור אף פעם לא היוו עם עצמאים, ולכן הם תמיד השתדלו להיות נאמנים לשליטים. פחות או יותר ההתנהגות של היהודים בכל מקום שהיו, אני מזכיר לכם את הפרשה של אלכסנדר מוקדון והכותים, מכירים אותה? הכותים שיתפו פעולה עם אלכסנדר מוקדון לפני היהודים, כי הם הסכימו לבגוד בשליט הפרסי. היהודים שיתפו פעולה עם השליט הפרסי, כי הוא היה השליט, כי הוא היה המלך. כשאלכסנדר מוקדון ניצח אותו בקרב גאוגמל, כשאלכסנדר מוקדון ניצח אותו, אז היהודים היו בבעיה. ומכאן כל החיבור, והחיבור ההיסטורי האמיתי, מה שהכותים רצו להחריב את המקדש בירושלים ולבנות את המקדש בשומרון וכולי, ויצא לקראתם שמעון הצדיק עם בגדי מלכות, ונס גדול היה שם. אני לא נכנס כרגע לפרטי העניין, אבל היה ממש 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 נס גדול, אחד הימים שמופיעים במגילת תענית, נדמה לי קפה בטבת, לא? נדמה לי, לא חשוב כרגע בטלה מגילת תענית, אבל היה שם באמת נס גדול, שנהפך ליבור של אלכסנדר מוקדון, והחליט לשתף פעולה עם היהודים ולא עם הכותים. אבל לעניין שלנו, עם שתמיד נמצא, תמיד אין לו ברירה, אלא תמיד לא נמצא להיות בצד החזק. מחר יהיה הגביע במונדיאל. כמה עשרות מיליוני אנשים יחוססו סיפורניים במשך שעה וקצי, מה יעשו? רק היהודים ישבו קל וישמחו, למה? עם מי אנחנו? עם ישו רצים. מה זה משנה בכללי? אנחנו לא שם. אבל פחות או יותר, הדרוזים הם במצב הזה, הדבר הזה המון מקומות, פשוט להרגיש את הדופק. תמיד כשמדינת ישראל קצת נחלשה, הדרוזים התחילו להיות יותר עוינים. הסיפור של הדרוזים בגולן. מרגע שאמרו אי פעם, אמרו הממשלות שאנחנו יום אחד נחזיר את הגולן בהסכם שלום עם הסורים, הדרוזים, שרצו להיות מאוד נאמנים אליהם, הפכו פתאום את הגולן. בבת אחת, לא הצלחנו להחזיר את זה עד היום. היום הם קצת חוזרים כי הם מבינים שאיפשהו רמת הגולן הופכת להיות שם. אבל הם תמיד עם הצד הזה, כלומר, תמיד אנחנו יכולים ללמוד כך גם את יעל. באמת, שלום בין ימין מלך הזור ובין בית חבר הכני, אבל כאן, שהיהודים מנצחים, אז יעל יכלה להעמיד פנים לסיסרא, הנה, אני נאמנה לך ואני משלך ואני אתן לך מסתור, וברגע שהוא ירדם, לתקוע בו את היתד ולהגיד לברק, הנה תראה, אני נאמנה לך ותראה מה עשיתי בשבילך. כל הדבר הזה הוא סיפור מתאים, רק הוא סיפור מכוער. ובכל אופן, אם השירה משתמשת במילים של תבורך מנשים, יעל, אשת חבר הקנים, מנשים באוהל תבורך, וחזר אומרים מנשים באוהל מארבע אמותינו הקדושות, שנאמר עליהם כל אחת, הנה היא באוהל, והביאה יצחק האוהל עשרה אמו, ואל אוהל לאה ואל אוהל רחל, עם לבן כשהם מחפש. שנשים באוהל אלה אמותינו הקדושות, הסיפור הזה סיפור מכוער מדי, כדי להיות סיפור ש... אנחנו נשמח שדבורה מעלה אותו על נס. תמיד זה אפשרי. תמיד אפשר להגיד, דבורה מסתכל לדוך, מה על טובתנו, מי טובתנו ומי נגדנו, וזה הדבר היחיד ש... אני יודע, זה לא סיפור טוב. וכאן עולה השאלה שמעלה אותה בהרחבה רמה ברבנן. ובאמת, טוב שהיה לנו ברבנן. הראשון שהיה חצוף ואיש להעלות שאלות שאיש לא איש להעלות. אברהם בנן היה זה שאלה שאלות שאיש לא העיז לעלות לפניו וזה היה בגלל שהוא היה עמוק מאוד בתוך תרבות הגויים. הוא היה איש תורה, חכם עצום, בית יוסף כותב עליו, הנשר הגדול, על האברבנאל. אבל הוא היה עמוק בתוך תרבות הגויים, כיוון שהוא היה שר החוץ, הוא היה שר האוצר, הוא היה רופא המלכותי, גם כשאנחנו מדברים על מלך ספרד, גם כשאנחנו מדברים על מלך פורטוגל, התקופה שלו היא תקופת גירוש ספרד, אחר כך גם היה לו קשר עם מלך איטליה, בדרך הוא היה בקורפו, והיה בקשר עם השליטים שלה. בקיצור, גם היו לו חיים קשים מאוד, נפטר לא זקן, בשביל אחד, אבל בגלל שעבר הרבה מאוד שרות ולודים ואכזבות וכל הדברים. אבל אולי שהוא לא חי בגטו היהודי, ואלו הוא ספג כללי תרבות, וקרה לו מה שקורה למי שספג כללי תרבות, יודע לשאול שאלה. תמיד צריך להיזהר, שידע גם להגות תשובות. כן, ולא שמכוח שאלות יברח החוצה. אבל הוא ידע לשאול שאלה. והרבנן כאן שואל את השאלה הזאת באופן הברור ביותר. וכאן אני שוב, אני אומר דבר שאני נתקלתי בו. מאז שנתקלתי בו אני מספר אותו. וסיפור שלי, זה אבל שמעורר מחשב. יש דיונים רבים על המוסריות של המעשה שלי. כל אדם בין התרבות החילונית שתשאל אותו מה הבעיה במוסריות של המעשה שלי, איך היא הכניסה בן אדם כאילו ידיד, ברגע שהוא סרב את הגב, או גרוע מזה נרדם, היא תקעה בו יותר. לא המלחמה של דוד וגוליאת, מלחמה, קרב, הוא בטח בה, והיא פרה את הביטחון שהוא בטח בה, ותקעה בו יותר. כלומר, השאלה המוסרית, איך עומדת כאן לדיון? כל יהודי, אם בית המדרש, אתה שואל אותו את השאלה, מה הבעיה המוסרית שאין, אני אגיד לך שעל פי המדרש, שהיא שכבה עם סיסרא שבע פעמים, וכל מה שאנחנו מכירים, המדרש בין רגליה קרה נפל שכב, בין רגליה קרה נפל, ואשר קרה שם נפל שדוד. סליחה?
זה מחלוקת
בין הרגליה. אז בוא תספר לנו, כי אני לא מכיר את כל המחלוקות האלה, אני יודע שלא חוקים בכל דבר, אבל תבוא תספר לי על המחלוקת הזאת, שאני לא מכיר.
יואל
אומר חס וחלילה שהוא בעליה,
זה כאילו
זה
מדרש
שמנסה
להראות בעצם
שהיא השתמשה
בכוחה כאישה, בעצם
להכניס אותו הביתה, שמחה, לכל מיני, אבל
לא, הרי...
זה מדרש שלומדים ממנו הלכה, נגיד, מה? מדרש שכמעט כל עולם ההלכה עומד עליו. מה זה
רק מדרש? אבל
גם אז, בין... עולם ההלכה שלנו, בלי הסיפור של סיסרא, של סיסרא ויעל, אנה אנו באים.
אבל אנחנו יודעים שלפעמים אנחנו לומדים הלכה, למרות שיש מרשים לפעמים אומרים שזה לא פשע.
אני לא אומר שזה פשט, זה מדרש, אבל מדרש זה משהו שקרה.
הילה וחרמבה.
אני לא יודע מה, ודאי שזה מדרש.
זה לא אומר שזה...
אבל כשהשאלה מה קרה, קרה מה שאומר המדרש.
לא דווקא.
לא דווקא, אני מסכים, מחלוקת רבי יוחנן בן לקי, אבל זה לא המחלוקת שלי עם הרביות.
כן, אבל פה הרביון אומר שזה לא פשט.
גם אני אומר שזה לא.
ושזה לא קרה.
אה. זה אני צריך לשאול אותו עם המחלוקת. זה כבר, רואה שמה שאתה אומר לשם זה לא עכשיו. ברביון, אה?
אני זוכר, אני ומתניה, היה לנו על זה מריבה, זה המתניה הלך לשוטרת,
אבל
אני הלכתי
לשוטרת הרביון, בדקת. בסדר, אתה יודע מה, בוא נגיד, זה טוב שיש כאלה מחלוקות ועת ואהב בסופה. אם אנחנו עורכים לפרשת השבוע, אז היינו בעת ואהב בסופה. כאן אתה נמצא ממש בשופת גשמים גדולה, ו...
לכן שמה להפסדים, כאילו...
בסדר, בגמרא במסכת נזיר, זוהי מחלוקת, ואנחנו נדבר כמובן על שתי השיטות, אבל השיטה המקובלת יותר היא שיטתו של רבי יוחנן. ודאי וודאי, שזה לא הפשט. גם ויום השם את ישראל את כל הרב וכל המחנה, זה לא הפשט. כשאתה אומר שירד גשם, מאיפה אני ממציא שירד גשם? הייתי צריך ללכת לתפילה, נכון? גם כאן. ברור שכאן זה לא כתוב. אבל אם אתה הולך לפסוק בין רגליה קרה, נפל, שכב, בין רגליה קרה, נפל, ואשר קרה, שם, נפל, שלום, להגיד כאן שזה לא פשט, אפשר להגיד שזה לא פשט, זה כבר הרבה יותר מאוזן. כבר הרבה יותר מאוזן. נכון, כמובן להגיד ברגליה קרה, נפל, שכב, כלומר היא עומדת והוא שוכב, אז יוצא בין הרגליים שלה. נכון להגיד, זה ביטוי שנועד, סליחה, להשפיל אותו. שהנה הוא נכנע לאישה. אז כאילו, כן, כלומר, היא עומדת והוא שוכב ונכנע ומת, כל זה. אבל כתוב לך, הביטוי הזה, שהוא ביטוי מוכר לנו, מתעסק גם בענייני בינו לבינה, זה כבר לא מאוד רחוק. הייתי אומר, כבר לא מאוד רחוק, ולכן אני מסכים איתך, שבפרק ד' זה דרש. בפרק ה' זה כבר קרוב עם שם. זה כל מה שאני אומר. אני יודע, אתה יכול במקום הרבי יונני להגיד שיש כאן שתי גרסאות לסיפור וגרסה אחת כזאת וגרסה אחת כזאת. אבל כיוון ששנינו לא נלך לשטות הזאת, אז בואו נמשיך לעניין שלנו. אני רוצה קודם כל ללמוד על פי רבי יוחנן, גם בגלל שזה כולל לי סוגיה הלכתית, שמנה, גדולה, וחמה, איך אני אבטר? וגם בגלל שזה מתחבר לי עם ההלך שלי. אבל לפני שאני מדבר על הדבר הזה, אני רוצה לחזור לבעיה המוסרית הראשונה, החילונית, הבעיה המוסרית, אני מגדיר אותה, החילונית, שעברתי. כלומר, איזה מין מלחמה זה? שאישה משפירה פנים למישהו ואומרת לו, אני בעלת ברית שלך, ואחר כך תוקעת לו סכין בגב. יתת בראש, לא משנה, כבר יושב. אני אומר. הברבנן מתחבד בזה. אני אומר שוב, הברבנן כאן, מה שחשוב יותר זה בקושייה. והתירוצים שהוא נותן, לא אהבתי. אפשר לראות אותם, לא אהבתי אותם, אבל עצם העובדה שהוא הרים את הדגל הזה, שיש צריך להתחבט בזה, אז אומר משהו. לא יודעים כמה כואב לי עליה. לא הורם שום דגל יהודי עד המאה ה-19 למיטב ידיעתי. אני שואל את השאלה עליו, רב אבינו, אם שהולך לשחוט את איתך. איפה שרה, איפה יצחק, למה אתה לא מתייעץ, למה אתה לא מדבר איתה? איך אתה עושה את זה לבד? השאלה מה? לפחות לשאול את השאלה? תשובות תחפש, אבל שלום לא נשארה אפילו שאלה. זה בעיה. שוב, אני לא חושב שבשאלה שאלות יש איזשהו גם בענייני אמונה. צריכים לשאול, צריכים לשבור את הראש, תרץ. הברבנל מתרץ על השאלה הזו שני תירוצים, אני מודה שאת שניהם לא אהבתי. תירוץ אחד אומר, השלום בין ימין מלך עצום ובין בית חבר הקני, השלום נעשה בין גברים, כל השיקולים הפוליטיים האלה והבריתות האלה זה בין הגברים, נשים לא מחויבות. נשים לא שאלו אותה. כן, כשחבר הקני החליט לעשות שלום עם... ימין מלך עצור, לא שאלו אותה, מן הסתם לא שאלו אותה, מי יש אנשים מדברים בענייני מדיניות פוליטיקה? את תשמעי במטבח, אתה עובדי שם. לא שאלו אותה. אם לא שאלו אותה, היא לא חייבת. לא יודע, אפשר לקבל את התירוץ הזה, אני לא מת עליו. נגיד ככה, ואז יעל לא חייבת שום דבר. שוב, יעל עצמה אומרת כאן, סורה אדוני, סורה אליי אל תירא. אפשר להגיד מה הרימה עליו. לא מאוד אוהב את זה, אפשרי. תירוץ שני שהוא נותן, או אולי צורה הראשון, יותר קשה בעיניי, כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקני. כלומר, שלום היה עם יבין, ולא עם סיסרא. זה נראה לי חלש יותר. מה לי יבין, מה לי סיסרא? אם אבא בנה רוצה ליצור פה איזו מלחמה פמיניסטית מההתחלה ועד הסוף, שבא, הוא אומר, אם לא משתתפים את הנשים במדיניות הזאת, אנשים לא חייבות אחר כך במדיניות הזאת. בסדר, אני שומע, כיוון. אפשר לעשות על זה עבודה בקורס לענייני מגדל באוניברסיטה. אבל שוב, לא מאוד אוהב התירוץ של ההבדל בין יבין לבין סיסרא בעניין הזה. לא יודע, פחות אני. בר פלוגתא הגדול של הרבנן זה כמובן המלבים. והמלבים אומר, הוא לא מבין בכלל מה הרבנן רוצה. ואיך? לא, תריב ילד, ריב עמה ואת ריב אלוהיה. כלומר, הנחתו הפשוטה, יעל, איפה שהוא שלא נראה, היא בישראל היהודיה. גם כשאנחנו מדברים על חבר הקיני, אז בני קיני הצטרפו אל העם היהודי. כמה הצטרפו, איך הצטרפו, עד כמה הם חלק אינטגרלי, עד כמה הם מהווים איזשהו שבט נבחר. זו סוגיה גדולה לדון. אבל בסך הכל ניתן לומר, כלומר, בעיקר אם אתה בודק את זה במשקפיים הלכתיות, כמו שאברהם הלל בודק כל דבר, התגיירתם, אתם יודעים. אם אתם בדיוק בית ישראל או אתם רק פלשמורה, אני לא דן כרגע. כלומר, שם ההבדל ביד, מעבר לכל מיני שאלות של תערובות, הוא יותר הבדל היסטורי, הבדל היסטורי קריטי. אבל אני חוזר כאן, המלבים יוצא מתוך הנחה פשוטה שיהודייה זה בסדר. ואז הוא אומר, יש פה מלחמה, ואיך לא תריב, ריב עמה וריב אלוהיה. שאלה, הייתי אומר, יש לדון. יש לדון. כלומר, אתה צריך עכשיו לעשות משהו, אתה צריך ללכת לטובת עם ישראל, האם אתה עושה את הדבר הזה גם באיזה מין סיבוב כזה מאחור? השאלה הזאת עולה בצורה מאוד מאוד חזקה. וגם כן במפרשים דומים, עכשיו אני מדבר על המחלוקת בין הרלב"ג ובין אברבנאל, בספר שמואל, שם זה מאוד מאוד בולט, נפתח בשמואל א' פרק כ"ז. נראה כבר כ"ח. ויהי בימי מהבק, בצום פלישתים את מחנהו הצבא להילחם בישראל. ויאמר אחיש של דוד, ידוע תדע כי עדי תצא במחנה, אתה ואנשיך. ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדיך. ויאמר אחיש אל דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים. מישהו מסוגל להסביר לי בצורה משכנעת את המשפט, ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדיך. זה משפט, קצת הייתי אומר, מעופל, מסכימים איתי? איך אתה מפרש? ועולה כאן שאלה קריטית. מה דוד חשב באותם רגעים? בן אדם מגייס לי למלחמה נגד העם שלי. אני עוזר לו. יש להניח, ברגע הקריטי, אני עובר לצד של שאול ומחסל אותו, נכון? רגע. אבל הוא האיש שנתן לי מקלט לפני שם. ובזכותו אני חי. יאללה, שאולה כאן שאלה מאוד אמיתית, אני לא רוצה כרגע לענות עליה תשובה. אבל היא מזמינה מחלוקת בין המל, בין הברבנאל לבין הרלב"ג. וכולכם יכולים לנחש איפה נמצא מי. אבל השאלה היא שאלה מאוד אמיתית. מה האפשרויות שלי? יש לי גם תשובה שלי, תשובה שלישית, אבל לא, לא נעזור בכלל. בטח יהיה עוד שנתיים, שיהיה חישוב. אבל השאלה היא שלא אמרתי. מה, אני עכשיו, מאלצים אותי, מתפוסד? עם מי אני? עם העם שלי שנמצא במצוקה בפני פלישתים. או אני אומר בכל מחיר, אני לא יכול לפגוע במי שבזכותו אני חי, שהוא נתן לי מקלט. מה אתה עושה? איפה אתה נמצא? השאלה אצל דוד היא שאלה הרבה יותר קריטית מאשר אצלנו. ממש שאלה עם המון משקל לכל צד. שוב, יש פתרון. כרגע לא ניגע בסוגיה הזאת. אבל אני מזכיר שוב, בואו נגיד, מחלוקת כל כך קלאסית, כאב לב! בין רש"י לבין הרמב"ן. הפסוק, הן אדוני לא ידע איתי מה בבית וכל יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני ולא פסק ממני ומה מקים אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. רש"י אומר, בני נוח נצטברו על האריות. הבנתם את הבעיה של יוסף? שולחן ערוך כתוב שאסור לי לעשות. מה? שהוא אומר שיוסף באשת פוטיפר, תסלחי לי, אני מבין מה שאת רוצה, בסדר, נחמד. מה אעשה? אפשי ואפשי, מה אעשה? יש לך תורה גזרה עליי. כן, כלומר, בשולחן ערוך כתוב שאסור לי לעשות את זה, על פי ההלכה. והרמב"ן אומר, ואיך אשך אתה הגדולה הזו וחטאתי לאלוהים כי לא לפניו בוגד יבוא, הרמב"ן שם, קצת משנה את הפסוק. כי לא לפניו בוגד יבוא, כתוב בפסוק כי לא לפניו חלף, לא פשוט. מה זה, האדון שלי סמך עליי, נתן בי אמון, נתן לי את כל התפקידים, נתן לי את כל המפתחות. סומך עליי שאני נאמן לו, אני אעשה לו כזה דבר מאחורי הגב. יש פה תפארה כמובן, אבל אני שואל אותו, רגע, איפה זה כתוב בשביל הרוגשה שלו? נעזור רגע את הרעיון. איפה זה כתוב בשביל הרוגשה שלו? אתה נהנה? יוסף, אני הוכיח לך. כן, כשפוטיפר קידש אותי, אז זה אחד היה פסול, כי הוא לא שבר שבר. לאן אנחנו הולכים? זה מחלוקת עד כאב לב בין הרמב"ן לבין רש"י בדבר הזה. אין לנו משנה שלישית של חז"ל שאני לא נכנס בהם. אנחנו עומדים כאן לפני הבעיה הזאת, והמלבים ברור לגמרי, ואני בהחלט יכול להבין. אומר, איך לא תריב את ריב המה ואת ריב אלוהיה? ממש, המלבים תופס לאל באוזן וצועק לה את הפסוקים, כי מחרשת אחרי שהיא בעת הזאת, רב נחמן צלה יבוא ויודעים מקום אחר, ואת עובדת וכתובדת. כרגע זה לא זמן לחשבונות אחרים, כרגע זה החשבון היחיד שקרה, זה להציע לעשות. בילדותי קראתי ספר על טייס יהודי בחיל האוויר האמריקאי, שלושה מטוסים שנקלעו למערב של מטוסים גרמניים, ניצחו, הופלו, המטוס שלהם הנמיך גלגלים, כלומר נכנע, מורים לו לבוא אחריהם למחנה שבויים. הוא נוסע אחרי שלושת הטוסים הגרמניים למחנה שבויים. הטייס היהודי משכנע את כל שמונה אנשי צוות האחרים לראות ולהפיל את המטוסים. הוא עושה מאחוריהם כי כולם מתחים. אבל איך התפתחו כל כך אחד בשני? וזה מה שהם עושים. יורים מפילים את שלושת הטוסים ברוכים. והעניין הזה מוצא את אחד שם, שערוריה גדולה מאוד. זה נתונים אחרים. הם כך מתקללים אותו. חברים שם, טייסים. היהודון, שפל, בוגר. הוא לא ממצמץ. הוא אומר להם, מקבילים שאני סוחר אותם בפנים. אין לי שום הסכם ג'נטלמני עם אלה שרוצחים את אני. ביטוי. אני אומר, יש כאן איזושהי שאלה, ברור בואו נגיד, גרמני בזמן השמדת יהודי אירופה, זה לא בדיוק שישחק. יש מקום דיונים לכאן ולכאן, אני מעלה את השאלה ואני כרגע משאיר על השולחן פתוח ולא מכריע בין הרבנן לבין המלבים, למה אני לא מכריע? רק שיש לי פירוש שלישי, כן? שאני רוצה כן, כלומר, אני בדרך שלי לא הרבנן ולא מלבים. אבל את השאלה אני מעלה. שוב, אני חייב לגלוש מכאן לשאלה חופקת זרועות עולם, שאני לא בטוח שמספיק כולה היום, אבל זו שאלה שחייבים לעמוד עליה. והיא מהנחה של רבי יוחנן ושלי נגד רבי אשר, יחד עם הרב יואל, יחד עם ריש לקיש, איש חשוב. מהנחה שבין רגלי הכרה נפל שכב משמעותו אקט מיני עם כל מה שקשור בזה. נפלא על התשתקורו, שבע פעילות בעלות האותה רשע. כאן יכול, כאן אני כבר מוכן להתחיל לדבר איתך על דרש. אולי לא היה שבע, אלא רק אחת. זה שבע, זה לא להעיר, זה לא עובד. אבל אני לא נכנס לך. בואו, נשאלת השאלה. כאן עולה כבר השאלה ההלכתית. כאן עברנו מהרמב"ן, כי לא לפניו בוגד יבוא, אל רש"י שאומר, בני נוח נצטוו על הרגל. שוב, כאן זה לא בני נוח מהלכה שיעל יהודיה, אבל אני משתמש במליצה הזו. כאן עברתי לשולחן הזה. האם יעל כאשת איש יכולה להיבעל לשישרה כדי להתיש את כוחו, כדי שתוכל להרוג אותו, בגלל שזה מה שעם ישראל צריך במלחמה? ולעבור בכך על איסור אשת איש, זה כמובן יוצא מהנחה שלא מקבלת את הפרשנות שלי מקודם, שחבר כבר נהרג במלחמה. או שניתן להניח את זה בוודאות גדולה מאוד, גם אם עדיין, בואו נגיד, לא פתרנו את כל שאלת ההגינות עד תומה, אבל בואו נגיד שזה לא היה שם כל הסוגיות האלה, לא היה איזה עד שאמר ראיתי אותו מפרפר, לא נכנס כרגע לשאלות האלה, מהנחה שיעל יכלה לפסוק לעצמה שהיא אלמנה. זה לא מקבל את הפרשנות הזאת, זה אומר שחבר חי נמצא באיזשהו מקום, לא בדיוק ברור למה הוא לא נמצא שם בסביבה, אבל הלך לאיזשהו מקום, לא יודע לבקר את החברים שלו בנגב ערד או במקום אחר, לא נמצא לפנינו, ואז עולה השאלה של איסור גילוי עריות, שהדבר הזה היה צורך המלחמה מבחינת עם ישראל. עריות שיכולות לך לעלות לך היום כששולחים לך איזה סוכנת של המושג לאיזה ארץ, או אני לא יודע, בשביל לגלות כל מיני דברים שחשוב לגלות. עד איפה אנחנו מגיעים? הגמרא במסכת נזיר, בדף כ"ג, דנה על כך די בהרחבה. אומרת על הדבר הזה, מביאה את טובתם של רשעים, רעיית צדיקים, כן, סליחה, אומרת לפני, הביטוי שמופיע קודם, גדולה עבירה לשמה ומצווה שלא לשמה. כלומר שיעל באמת עברה עבירה, העבירה פה היא עבירה גדולה מאוד, גופי מעבירות הקשות והבסיסיות ביותר. הגמרא אומרת על זה, גדולה עבירה לשמה ומצווה שלא לשמה, כלומר אתה, כיוון שכשעברה את העבירה אז עשה את זה לשם שמיים, כדי שישראל ינצחו במלחמה, אז יש בדבר הזה אפילו צד מצווה. ושוב הגמרא דורשת את זה על הפסוק, תבורך מנשים יעל אשת חלקנים, מנשים באוהל תבורך, מארבע אמהות. ארבע אמהות, על פי המדרש הזה, נשתבחו בכך שהן נשים באוהל. נשים באוהל במובן של שומרות על העצמיות שלהן, כלומר לא בבחינת ותצא דינה בת לאה או ותצא לאה לקראתו, אלא מנשים באוהל, שומרות על העצמיות. והיא, למרות שלא שמרה על הציות, ותצא יעל לקראתו, שורה אדוני, שורה אליי, אל תראה, אפילו אם לא שכב איתה, זה כבר איפשהו יציאה מנשים באוהל. אבל יש כאן נשים שנאמר עליהן נשים באוהל, ועליה נאמר, ותצא יעל לקראתו, כן? ויעשר אליה אוהלה. כלומר, זה מראה פה איזה ניגוד. על הניגוד הזה אומרים חז"ל שגדולה עבירה נשמה ממצווה שלא נשמה. אז זה שואל לדברה ואקה מתחניה מעבירה, כלומר, למה כתוב משבח אותה? אז אומר, כתוב, זה כבר פחות נוגע אלינו, טובתם של רשעים רעי אצל צדיקים, כלומר, יעל הצדקת לא נהנתה ממשכבו של סיסרא. זה אפשר להבין, עדיין השאלה של גדולה ורע לשמה, מצווה שלא לשמה, היא סוגיה גדולה מאוד, שעולה לנו, כאמור, ממש בדמותה ובצלמה, בשאלה של אסתר. שוב, מחלוקת ראשונים בשאלה אם אסתר הייתה אשת איש או לא. כדאי להסתכל ביום הפ"ב, יש נדמה לי התוספות אולי הכי ארוך בש"ס, שאני צודק. לא? נדמה לי שהתוספות הכי ארוך בש"ס. לא בדקתי על המחשב, אבל נראה לי, התוספות בדף פ"ב ביום הדן, על כך בהרחבה רבה לפי את כל השיטות ואת כל הקושיות ואת כל התמוצים בשאלה הזאת, האם אסתר הייתה אשת איש? הייתי אומר לכם, לקחה מרדכי לא לבד, אל תקרא לבד אלא לבית, אלא שתכף אשר יגיד לי שזה לא פשוטו של מקרא, ואני חושב שזה כן פשוטו של מקרא. אני מוכן להסביר את זה, אבל זה לא עכשיו, אנחנו לא לומדים עכשיו מגילת אסתר, אני חושב שממש פשוטו של מקרא. ומכל מקום השאלה אם הייתה אשת איש, והיא עכשיו הולכת לאחשוורוש ברצונה, עושה את זה כדי להציל את עם ישראל, השאלה היא כזאת, כאשר עבדתי בבית אבא, עבדתי ממך, כמובן שאלה גדולה, מרדכי בא אליה, דנית, למה שלא הייתה נגד? יכול לפתור את הבעיה? הרב יצחק מאיר, אתה מומחה לענייני אישות, מה?
‫שבים אומרים שהיה שומע.
‫סליחה? ‫בשונים
שונים את זה, ‫אומרים שהחשבורש
היה שומע, ‫אבל זאת אומרת, ‫שחשבורש
היה שומע? ‫היה שומע, היה הורג אותם. ‫חמישה שומעים. ‫סליחה,
מה?
‫-חמישה
שומעים. ‫-חמישה שומעים. ‫יצא קול וזה הגיע
לחשבורש. ‫יצא
קול וזה הגיע
לחשבורש. ‫היה
חובה
שיצא
קול?
‫יש שני עדים.
‫מה? ‫תלוי עם ידי חתימה או ידי מסירה. ‫או, אני שומע. ‫טוב. אני יודע, לפי הגזרות של מה שמדברת הגמרא במסכת כתובות, לכאורה משמע שאפשר לתת גט בחשאי וקוראים אותו ונותנים זה. כן, שאלה של דרגות, אני שומע, הדברים ארוכים אנחנו צריכים לסיים. יש מישהו שהולך פה לרעשי הוא שלטף היום? אתה יודע מה, אם זה רק אתה, תקום תלת, מה? בסדר, לא, אני אבטח גם על זה. תקום תצא, תצא בחוץ. אנחנו נמשיך עוד כמה דקות, אני רוצה פה לסגור עוד משהו. ואני שב לעניין שלנו. גם שם, אם כן, עולה שאלה דומה, האם מותר לעשות את זה. שוב, אני מסתובב מסביב, לפני שאני מגיע לתפוס את השור בקרניו. אני חייב פה להעיר על שיטה שלא נראית לי. ומה שלמד מכאן רבי מרדכי יוסף מאיזביצה בספרו, הוצא על ידי נכדו, לא בדיוק ברור, מי השילוח. שם הוא לקח כדגל והרים כדגל גבוה, גבוה למעלה, למשל, עבירה נשמה. כלומר, אם האמירה שהמצוות בכלל ניתנו רק לימי שגרה, אבל כל דבר שאדם רוצה לעשות לשם שמיים ולשם עם ישראל, אז יכול לדלג על המצוות. מגיע שם למסקנות פרדוקסליות קשות מאוד, חלק מהן קשורות לפרשת השבוע, מישהו רוצה להגיד דבר תורה ולהוכיח שבסיפור של פנחס וזמרי, אז זמרי היה צודק, ודווקא פנחס היה זה שלא צודק, אלא בגלל שמשה רבינו היה קרוב שלו והיה שודד עדיין, אז הוא הצליח להציל אותו, כן, גם משפט עם נפוטיזם וכל מיני כאלה. בואו נגיד, אנחנו יכולים להגיע רחוק מדי. אני לא רוצה ללכת בדרך הזאת, ודאי שהדרך הישרה והפשוטה היא הדרך של ההלכה, אבל יש לנו עוד כך למדתי ממך בריתך מהר סיני, ואיזושהי דרך שכשאתה צריך להציל את עם ישראל, אתה נוקט בדרך שלא עולה לקנה אחד מהלך. ראינו את זה בפנחס עד שפיכות דמים. לא יהיה כאן עמוד. מקבילה לך, אתה לראות את זה גם בגילוי עריות. מי שדן לקח בהרחבה גדולה מאוד, וממש הפך להיות בנושא הזה מרא דשמיא, אם כי יש גם כאלה שלא כמוהו, זה הרב קוק, בשאלות ותשובות משפט כהן, בסימנים מאוד מפורסמים, קמ"ג עד קמ"ג. גם הוא דן בדבר הזה בהרחבה רבה מאוד, ומרחיב מאוד מושג שהגמרא מדברת עליו, שנקרא מגדר מילתא. כלומר, איזשהו גדירת גדר שקשורה לעסק קיומו של עם ישראל. אני התוודעתי למושג הזה, הייתי תלמיד צעיר מאוד, הייתי תלמיד בן 18, 19, או בדיוק, 19 אני חושב. קראתי את הספר "אני מאמין", מכירים אותו? ההתנהגות של יהודים בהשמדת יהודי אירופה. קראתי את זה. הייתי בחור צעיר, המשקפיים היחידות שהיו לי, היו משקפיים הלכתיות. רגע, שום דבר פה לא כמו הלכה. אנשים שמסרו את נפשם על אוכל כשר, על זה שלא יגזיזו להם את הפירות, על כל הרגע, יש לנו הלכה. איך עשו כזה? כלומר, הראש שלי היה כמו הראש של פרופסור חיים סולובייצ'יק, גיסו של מורנו הרב לוינשטיין, זיכרונו לברכה. פרופסור חיים סולובייצ'יק, הראש של פרופסור. מה, אני אגיד לכם, ראש פרופסור יש לזה הרבה מעלות, לפעמים יש לזה גם איזשהו חיסרון. והוא מדבר על כל אלה בימי הביניים, שמסרו את נפשם והיו אפילו התאבדויות, כדי שלא ליפול לנצרות וכו', והרגו גם את המשפחות שלהם. הוא אומר, אין ספק שהיום המושגים לחיים שלנו היו כופלים אותם מחוץ לגדר. כן, חד, חלק, פשוט, קבל קביעה, קבל פסק, נכון, כי השולחן ערוך לקרוא נכון. נכון, אבל לא. למה לא נכון? צריכים לעסוק, לא נספיק לעסוק כרגע. וגם בשאלה הזאת של מדר מילתא, כלומר, לא הבנתי, איך יודעים עשו את נפשם כל מיני דברים? איזה יישוב, מי נתן להם רשות לעשות? היה מלאכת תפילין, היה ברור מבין, אפילו חסידי חב"ד, הרייץ, יודעים, שמעתם בטח על האדמו"ר הרייץ, האדמו"ר שלפני אנחנו. רבותיי, אני התחיל לבחון כל המעשים שלו, היו דהים לי לחלוטין בגדר. דהים לחלוטין בגדר. אבל בואו נגיד, ההוראה שהיה, צריך להציל את היהדות, הוא היה... אם הייתי צריך לתת לאיזשהו אדמו"ר מכל הדמו"רים של כל העם ישראל, איתו הגבורה, הייתי לתת את זה לרייץ בחב"ד. הוא ממש גיבור, אגב... רגע, עכשיו היה יום השנה, הוא נתפס ונידון למוות. נתפס ונידון למוות בדרך בלתי ברורה לגמרי, איפה שהוא החליט, הוא גזור עליו רק גלות מברית המועצות, הוא יצא לארצות הברית והקים שם את הענף השני, אתה יודע שחסיד חב"ד, אבל נותרו הרבה מאוד מוסרי נפש בברית המועצות, נותרו הרבה מאוד מוסרי נפש. וסיפורים בלי סוף. סיפורים יש בלי סוף. ובעניין הזה, אחד הסיפורים האלה ייצב את ימי ילד עתיק כשהייתי בר מצווה, אבל לא ניגע בזה כרגע. אבל עלו שאלות, שם ניגשתי עם השאלות שלי, מורנו הרב עמיטל, זיכרונו לברכה, והוא הפנה אותי למשפט כהן, למגדר מילתא ולמצבים, שכשעם ישראל נמצא בסכנה, אתה לא עושה את החשבון ההלכתי אחד אחד, אלא אתה, קודם כל אני... מציל את עם ישראל, עם ישראל נמצא בסכנה, זה יכול להיות גם סכנה פיזית, זה גם יכול להיות סכנה רוחנית, אם צריכים לדעת שיהודים שומרים על המצוות, אז יש צורך לפעמים לשמור על הדברים האלה, גם במציאות של מסירות נפש, אחר כך כבר למדתי את סוגיית אלישע בעל כנפיים ודברים אחרים, וראיתי את הדברים האלה יותר לפני. כך שיש המושג הזה שנקרא מגדר מילתא, או מציאות שעם ישראל נמצא תחת סכנת. כיליון, שוב אני מדגיש, כיליון יכול להיות כיליון רוחני, כיליון יכול להיות כיליון פיזי. כאן אנחנו מדברים על כיליון פיזי, שכנראה על בסיס זה מתירה הגמרא את העניין של גם גילוי עריות. שוב, אפשר לדון על השאלה אם היה גילוי עריות, הייתה קרקע עולם, אם זה גם גילוי עריות, לא ניגע עכשיו את כל השאלות האלה. זה הפתרון ההלכתי הניתן בסוגיה הזאת לדבר שלא קרה על פי פתרון שנקרא בגרסתו של רבי אליעזר. כן, אבל שוב, אתה מבין, כל כך הרבה סוגיות הלכתיות לומדים משם, אז אחרי הפתרון בגילים זה לא אפשר. אי אפשר. אי אפשר, אני גם חושב שבשירה זה לא לגמרי נכון. סיסרא
בורח מקרב, זה מה שחושב?
בסדר, רגע, בואו.
אתם
יודעים מה? אני רואה שאנחנו לא מספיק לדבר על זה היום, אז נשחרר אתכם עוד רגע, אבל אני רוצה לנסות עדיין לקרוע בדבר הזה ובמשמעות שלו ובמה שקורה, אני צריך מישהו יכול פה להקפיץ לי או מחשב, יש כאן מישהו עם פרויקט זו? אף אחד? יש. או בטלפון נזיר דף כ"ג, אני רוצה שתוציא לי שם את בעלי התוספות. גם הראש אומר אותו דבר, אבל מספיק שתביא לי את בעלי התוספות. מה? מלמוד ב', ופה תעמוד לידי ואני אסתכל, אני אגיד לך. שם אותנו כאן. כן. כאן רק טיפה על הבור. התוספות נשמעים כאן מוז'בים, ואומרים את התוספות והאה מתעניה מעבירה. למה אני אומר מקודם, אני נהנתה מעבירה, אני הולך לברר אותה. שואלים את התוספות, ולהנה עמידו לו קשה לא תיהרג ואל תעבור. מה אתה שואל, והאה גם מתעניה מעבירה, תשאל לכל התחלה להרים לו לעבור, כדמי הם שירי פרק בעשרות ומורה, כי הסתר קרקע העולם הייתה. ומלך, על פי זה אין עליה כלל שירג ויעבור, מחלוקת רמב״ם בתוספות, אני לא נכנס לזה. בקרקע העולם יש בניין עם עליה בעולם. מכל מקום, למה משבחה כתוב? אבל לא ינהלת בעבירה. כלומר, התירוץ שלו שלא יפה ירג ויעבור, בגלל שזה לא ינהלת בעבירה. ומשנה, לא הייתה לה הנאה. תטובתן של רשעים, מהי? אם יש המלכה מדבר עם מקום מטובת רע, וכו' וכו' וכו'. ‫הספוט הזה פתאום משנה לנו ‫את כל התמונה. ‫180 מעלות, וגם הראש אומר את זה. ‫סליחה, איך הבנו את הסיפור הזה עכשיו? ‫אתה יוצא אין לקרוא אותו, ‫היא מפתה אותו, ‫כדי להתיש את כוחו. ‫זה הרי הפשט, נכון? ‫היא הלכה, פיתתה אותו. ‫עוד כאלה, עוד כאלה, ‫לא ניכנס לזה כרגע, ‫היא מפתה אותו כדי להתיש את כוחו. ‫שהוא יבוא, אני יודע שכוחו, ‫אז היא תוכל להרוג את זה. ‫פתאום באים התוספות ושואלים, ‫למה הגמרא לא אמרה, ‫תהרי שישכה, יהרג ואל יעבור, ‫תראה את שקרקע העולם, ‫היא נהר, בואו נגיד לדעת הרמב״ם, ‫התירוץ של התוספות, לא רואה. ‫כיוון שגם בקרקע העולם ‫יש דין יהרג ואל יעבור. ‫זה השאלה הגדולה. מה נערה במסר, הרג ועלי עבור אותה, הרג ועלי עבור, לא נכנס כרגע לשוגיה הזו. מה אנחנו, בואו נעצור רגע את החשיבה שלנו. בואו נחשוב ונראה, מה קרה שם? בסופו שואלים, הרי תהרג ואל תעבור. משמע, מה התמונה שעולה לנו מתוך בעלי התוספות? שיסרה לעשות. שוב, אני מזכיר, יש לנו שני סוגי אונס. אונס אחד זה שאיש עושה את זה לאישה בחזקת יד. אדם כזה לא שייך, יהרג ואל יעבור. זה אין לה שום בחירה, הוא עושה לה את זה בחזקת יד. אבל יש אונס אחר, שבה הוא יכול לאיים עליה במיטה, ולא יכול, בגלל כל מיני דברים קורים, בגלל כל מיני שיקולים טקטיים בשטח, הוא לא יכול לאנוס אותה בחזקת יד. הוא יכול לאנוס אותה רק מכוח זה שהוא מאיים עליה, אם לא תעשי את זה אני אומר. פיזית, וזה עולה לנו גם בסוגיה במסכת עבודה זרה, שם בדף כפר עולה הדבר הזה פשוט פשוטי. מבחינה פיזית, קל יותר להרוג אישה מאשר לאנוס אישה. התנגדות וכדומה, להרוג יותר קל מאשר לאנוס. לא ניכנס לסוגיה הזאת יותר מדי. מה שעולה מתוך דברי התוספות שאומר שיש עליה כאן, אהבה אמינה, דין של תהרג ואל תעבור, שהיה בידו לאנוס אותה על ידי איום איתה, לא היה בידו לאנוס אותה פיזית. מה המציאות בדיוק? אין טעם כרגע להיכנס. פתאום עולה לנו סיפור לגמרי אחד. בואו נתחיל שחזר את הסיפור. ‫שישרה עלה אצלי אוהל יעל. ‫עייף כמו אני לא יודע. ‫בואו תשאר את הבעל ברית, ‫תשתה חלב, ‫מי שיותר טוב, ‫שישרה שותה חלב, נח. ‫לובש כוחות מחדש, ‫רואה אישה יפה, ‫עכשיו אומרים שאין את האישה יפה. ‫מחליט לעשות בה את מה שהוא מחליט לעשות. גם סיפור שונה לחלוטין. מהנחה שזה הסיפור. אחרי שהוא עושה להם, בואו נגיד על פי חז"ל שבע פעמים, בואו נגיד עושה את זה רק ארבע. כדי שנשאיר משהו שזה לא הפשט אלא שזה רק דרש. אז בואו נגיד שעשה להם את זה רק ארבע. כמובן, כל העייפות שלו, שרץ מכל המלחמה הזאת, חוזרת ונאורה. עכשיו גם בעל אישה, שזה ודאי מוסיף עייפות, נרדם. נשאל שאני שואל אתכם, מה הדבר הטבעי ביותר, הנכון ביותר, תעשו את התורה? תגנזו את התורה. אתם לא יהודים. מה הדבר הבסיסי, הטבעי, הנכון ביותר שיהיה לי צריכה לעשות? לא לתקוע לו יתד בתוך הראש?
לא, ליצור, ברק בחוץ, הנה
הכל בטח. ברק הגיע אחרי שעתיים, מה אתה, מה אתה?
רצח הוא יותר קל מכילוי עריות?
לא רצח, אני לא מדבר, תעזוב עכשיו את השאלה הדתית, תעזוב עכשיו את השולחן ההוא. עכשיו, לצורך העניין, תדמה בנפשך, סליחה, שאני אומר שאתה אישה, שערכה מישהו בבית, ונתנה לו חלב, ונתנה לו כוח, וסיכנה את עצמה בשבילו, והתודה רבה שהוא אמר לזה, שהוא תפס בנס אותו. מה היית עושה?
רצח,
נותר. באמת?
נותר לך...
באמת?
שישה שאנסו אותה, מותר לה לרצוח? זה אין
פה סכנה. דבר כזה בנסיבות האלה אין לי סכנה. טוב, אתה יודע מה? פה אולי אתה הולך באיזו שיטה של רבי יהודה מילון שאני לא מכיר. התשובה שלי חד משמעית. כל מי שלא הייתה עושה את זה, היא לא בסדר. זה מובן מאליו, זה הדבר שאותו צריכים לעשות. תעזוב עכשיו בית משפט ותעזוב אותי עם יועץ משפטי ותעזוב אותי עכשיו עם יועץ הלכתי. אני מדבר עכשיו על תגובה אינסטינקטיבית, לא של יהודי, תגובה אינסטינקטיבית פשוט של כל אדם במקרה הזה של אישה. עשתה את הדבר הכי בסיסי, הכי מובן והכי נכון שאתה עושה את זה. וזה כמובן הולך לדרך שלישית, שונה מאברבנאל ושונה מהמלבים לגמרי, אבל כבר הגיע זמן ארוחת הפסח.